ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ולמרות שכבר דנו בעבר בנושא של כל ה... דיני משפחה או דיני אישות וצוואות והסכמי ממון, זכיתי להכיר את עורך דין איתמר ארנסט, שמדבר על הדברים מנקודת מבט, תכף הוא גם יספר לנו במה הוא עוסק ומה מרכז העיסוק שלו, למרות שיש לו עוד דברים, אבל זה בפודקאסטים הבאים. וחשוב היה לי מאוד שאנחנו נדבר על זה, איתמר, מנקודת המבט שלך, מההסתכלות, ונדבר גם, אנחנו הולכים לדבר על פרקי בית, ולא שאנחנו מייחלים לאף אחד, אבל זה קורה. אז תודה רבה, איתמר, שנדדת לירושלים במעין צורים, והגעת כדי להקליט איתי את הפודקאסט החשוב הזה, ואתה זרקת לי ככה לפני זה, איך זה קשור לנדלן בהלצה, ומיד תיקנת שזה ברור, יש לזה השפעה מאוד כבדה בכל ההתנהלות של החיים. אז אני חושב שהולך להיות אחד הפרקים, איך אמרת, אחד הפרקים החשובים. אז בוא תספר לכולם ככה לשם ההתחלה, מי זה עורך דין איתמר ארנסט.
צהריים טובים ותודה רבה. תמיד כיף לבוא לירושלים להתבשם מאוויר הקודש, במיוחד בתשעת הימים, ערב החורבן שאנחנו... קראתי בנתיבות שלום, שהוא עומד על ההבדל בין הבכי של הגויים לבכי של היהודים. ולא להתבלבל באבלות, שאנחנו באמת לא מבינים מה קרה בחורבן, אלא אנחנו מייחלים אליו. הבכי של הנוכרים, של הגויים, הוא על עצבות של אובדן וייאוש. הבכי של היהודים, במקרה הזה, הוא בכי של תקווה.
או.
זה מדהים. הבכי הוא בכי של תקווה, שאנחנו יודעים מה שקרה, קרה, אבל אנחנו מייחלים בבכי שלנו לעתיד טוב יותר, לבניין ירושלים במובן החיובי. הנה, וזה הולך ונבנה, וזה מדהים. כל פעם העיר הזאת נבנית ונבנית, ובתים קמים ועם גורדי שחקים ו... כבישים, נסללים,
מטורף. איך אמרת שבאת אליי הביתה? אני פה רצתי בין הסלעים ובין האבנים, ובין המערה שהייתה פה עם ה-14 מטר.
מדהים.
אבל אתה יודע, אז אנחנו יכולים לעשות אולי פודקאסט אחר שידבר, ואולי ככה זה, התחלת בזה במקום הנכון של האופי הגדול של הפודקאסט, שאנחנו תמיד מאמינים בתקווה, אנחנו תמיד מאמינים בזה שגם אם קורה משהו, אנחנו יודעים לקום ויודעים להתקדם ו... ואף חורבן לא הורס אותנו, אלא בונה אותנו.
מהשבר אבל... צומחים.
יפה. אז אתה יודע, אז יש לזה פרקים שלמים פה בפודקאסט על הסיפור האישי שלי, הסיפור של אחרים.
אז אני תמיד אוהב לפתוח באיזשהו חיבור למקורות. זה תמיד מעצים ומלווה עלה ומוביל אותי ומנחה אותי. בכל שנות עיסוקיי כעורך דין וגם כמורה למשפטים, אני תמיד, זה ערך המנחה אותי, ערכים ומשפט צדק, וגם להבין את הבן אדם שעומד מאחורי הסיפור ולראות את המהלך מלמעלה. זה ממש חשוב לטובת השלמת הסיפור. לא להסתכל על אינטרס צר, להסתכל כמו בשחמט כמה צעדים קדימה, כדי לא ליפול בכל מיני מוקשים ורק כדי לסגור את זה מהר. זה לא עובד ככה. אז גם המון ניסיון והסתכלות גם פסיכולוגית, כי התחום הזה של דיני משפחה, גיל שלישי, תומן בחובו המון רגשות ומתחים ותקוות ומשברים, ולכן אני לא משמש כפסיכולוג, אבל יש לי גם את האוריינטציה הזו. כמובן זה מלווה בתחום המשפט, מתעדכן, תדיר, המשרד שלי ממוקם באשדוד עם נוף לים, כדי... לספוג את
הפודקאסט הבא, אני בא אליך לאשדוד.
בשמחה. תמיד רואה את את האופק ולראות את ההשראה, את האנרגיות החיוביות שזורמות שם.
אז בוא, אנחנו יכולים, אולי נעשה גם יום אחד פודקאסט של, אתה יודע, רוח.
רוח, נפרסים.
אבל בוא, אנשים סקרנים לדעת על מה אני מדבר, ואני רוצה שנתחיל, אתה יודע, קודם כל נעשה סדר. נעשה סדר, ובוא נדבר על מה זה הסכם המון. אתה יודע, יש, ועדיין לא בעניין של פרק ב', הסכם המון בכלל, אתה יודע, יש פעם שאני התחתנתי, או בתקופה של מזמן, אם היית עושה הסכם המון, זה היה משהו שהוא בעייתי, כאילו היה, אם היה לך נכס, או היה משהו שאנשים הסתכלו עליך בצורה עקומה. אני לא חשבתי שהתחתנתי לעשות עם אשתי הסכם המון, זה אפילו לא עלה לי על הדעת, אבל זה היה כאילו אתה פוגע, כאילו אתה מתרחק, כאילו אתה מתנקר, והיום זה כבר הפך להיות חלק מחיים. מה זה הסכם המון?
אוקיי, הסכם המון, בהתאם לחוק יחסי ממון, ב-1973, זוגות שהתחתנו אחרי 73, בעצם הם מחויבים לחלוק את הרכוש ביניהם בצורה שוויונית בעת גירושין, פירוד או פטירה. הסכם המון המקורי היהודי הוא הכתובה. אף אחד לא באמת שם לזה דגש, אבל בעצם הבעל, כשהוא מתחתן בהסכם ממון בינו לאשתו, מחויב לתת לה איקס ממון, וכמובן להתחייב לזון ולפרנס. זה הסכם ממון לכל דבר. אז לא צריך להתבייש במילה הזאת. אבל כשבני זוג, הסכם ממון בין בני זוג שהם עורכים אותו, הם בעצם מסדירים את היחסים הכלכליים ביניהם, בתוך התא המשפחתי. הוא נועד לעשות סדר. וכשבני זוג, מה לעשות, מקימים תא משפחתי, הם מייצרים יחידה כלכלית משותפת. וכשעושים את ההסכם הזה ומדברים על זה בצורה נכונה מראש, בין אם אתה צעיר, מבוגר, פרק ב', פרק ג', אתה קובע עובדות ואתה מדבר על הדברים, ולפעמים אתה מפרק מוקשים שלא דיברת עליהם והם יכולים להתפוצץ בעתיד, עוד בראשית הקשר, גם אם יש אהבה והכל יהיה בסדר, אנחנו מגדירים מראש מה הנכסים שכל צד הם שלו, ומה הנכסים המשותפים. ואז אני נכנס למערכת היחסים הזאת בצורה שקופה, בריאה ונכונה.
יש לזה גם מבית ניסוי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, באתי עם נכס, ויש לי נכס שלי, ואנחנו רוצים אחר כך לקנות נכס נוסף, יש בזה בית מיסוי מבחינת מיסי הרכישה, זה לא רק נושא של חלוקה, אחר כך אפשר לחלק את זה, כן? אבל יש לזה עוד היבט, נכון?
כן, זאת אומרת, ההסכם בעצם מאגן בתוכו יחסים. אם בני הזוג אינם נשואים, זה באמת יכול לאפיין את המצב המשפטי ביניהם, שהם בעצם זוג שיש לו מערכת כלכלית משותפת, אל מול גם רשויות המדינה, כולל רשויות המס. אם לזה כיוונתי.
לא, לזה כיוונתי.
אוקיי.
עכשיו, יש בזה איזה משהו שאני שומע כמלחיץ. הרי אם עכשיו יש הסכם המון, ותכף אנחנו נגיע גם לפרקי ב', אבל נגיד עכשיו לאשתי ולי, שהתחתנו כל אחד היה נכס ועשינו הסכם המון, ובעצם אנחנו חולקים קופה משותפת, ובעצם אנחנו משלמים את המשכנתא ביחד. איך הדברים מתחלקים? זאת אומרת, מה צריך לקרות כדי שהנכס של אשתי יישאר שלה, והנכס שלי יישאר שלי?
מה שצריך לקרות קודם כל זה שהרצונות שלכם ייפגשו ביחד. כלומר, שתסכימו מראש, לפני שאתם עורכים את ההסכם, שזה מה שאתם רוצים. צד שבא וקופה התנהגות, הרבה פעמים ההורים של בני הזוג מצד אחד רוצים משהו אחד בתנאי כדי לא לאבד נכסים שהם משקיעים. הורים קונים לילדים שלהם דירה. והם אומרים, איך אני יודע שיום אחד אחרי שהם יתגרשו, בן או בת הזוג אחרי שנה ייקחו חצי מהדירה? אני לא מוכן. זה לא הגיוני. אז אפשר בסכם הממון בין בני הזוג לכתוב את זה ולהגדיר את זה. שלמרות שגרים בדירה, וזה אמור להתחלק לפי החוק בצורה שווה בית פירוד, הדירה אינה של האישה, במקרה הזה שהבנו, אוקיי? זה סוג אחד.
יש גם דרך שעושים את זה בצורה של הסכם הלוואה,
הסכם הלוואה,
ורישום הערת הזרה בטאבו.
או רישום משכנתה לטובת המלווה וכן הלאה. והרבה אנשים נופלים כי הם לא יודעים את זה נכון, ולא קיבלו ייעוץ משפטי נכון. יש לי מקרה שאמא קנתה לבן שלה, דירה, ורשמה על שמו, ועכשיו, ורשמה הסכם הלוואה, ועכשיו היא רודפת אחריו. היא לא עשתה את זה נכון. אבל זה לא בין בני זוג, זה בין הורה לילד. אבל גם סיטואציות כאלה יכולות לקרות, וגם כאן אפשר לעשות הסכם המון, אמנם לא בין בני זוג, אבל גם הסכם. מה שחשוב לדעת... זאת
הסכם המון בין האמא, בין ההורים לילד.
נכון, כן. עכשיו, אף אחד לא
ערב... יש דרך אחרת לרשום את הערת הזרה בלי שיש את זה? סוג של משכנתה.
כן. אפשר גם לא חייבים לרשום... אפשר לרשום על שם הילד, אבל לא חייבים. זה כן נכון מבחינה מיסויית, כי ברגע שאני רושם על שמי שתי דירות, אני כבר מסתבך פה. ועדיף לרשום את זה על שם הילד שגם ככה גר בדירה. מה שחשוב לזכור זה שהסכם המון שנערך לפני הנישואים, אינו מצריך אישור בית משפט, ואחרי הנישואים מצריך אישור בית משפט, שנותן להסכם תוקף של פסק דין. אני בכל מקרה ממליץ כן לאשר אותו בפני בית משפט, גם אם זה לפני נישואים או בפני נוטריון. למה? כי אז הוא מקבל תוקף משמעותי והרבה יותר חזק.
יש משמעות אם אנחנו באמת עושים את זה אחרי הנישואים, ולא מדבר יומיים אחרי הנישואים, אלא אנחנו פתאום באים אחרי 5 שנים ועושים את זה, זה יכול לתפוס אחרי שחמש שנים אנחנו כבר חיים ביחד?
ברגע שהוא מאושר על ידי בית המשפט, בוודאי.
לא, השאלה איך בית משפט יתייחס לזה שאני אבוא אליו.
אין שום, הוא ישאל את הצדדים, מה המוטיבציה, מי ערך לכם את ההסכם, האם הוא הוגן, יש פנים לכאן ולכאן ואינטרסים, אבל בסוף אם בית המשפט מבין שיש פה משהו שהוא הוגן, רק רוצים להסדיר את הנכסים בצורה הגיונית, אין בעיה.
אז אתה יודע מה, אני לא אלך לפי הסדר שאמרנו, ואני רוצה כן להיכנס לנושא של הסכם הממון, בעיקר בפרק ב' של החיים. ויש לזה משמעות מאוד כבדה. מתחתן זוג, או אתה יודע מה, לא חייבים להתחתן, הם הופכים להיות ידועים בציבור של זוג כפרק ב', הרי לא כולם מתחתנים. אבל אולי אתה תסביר גם תוך כדי תשובה את המשמעות של הידועים בציבור, וכל אחד יש לו את הדירה שלו, או שיש לאחד מהם דירה, או שיש לאחד מהם דירה שגם עוברים לגור בה, ואז גם אתה חי בתוך הדירה. איך אנחנו מסתדרים בתוך הדבר הזה? אתה יודע מה? שמפה גם ננדוד אחר כך לעולם של הצוואה, בגלל שיש לזה גם משמעות לאחרי 120.
חוק יחסי ממון, לפני שאני אכנס לשאלתך, מגדיר שאם בן אדם קיבל מתנה או ירושה במהלך החיים המשותפים שלו עם בן זוגו או בת זוגו, לא ייכנס לפול המשפחתי. כלומר, הוא יש שלו. אוקיי? ואז בעצם אתה אומר, למה לי לערוך הסכם ממון? התשובה היא שאם הנכס הזה יתערבב עם הנכסים המשותפים, בית המשפט יראה בו כמכלול שלם, ואז כן יאזן אותו בין הצדדים. ולכן כן חשוב לערוך את ההסכם הזה בין בני הזוג, וגם באמת לא לערבב אותו. לא לערבב אותו. קיבלת ירושה, שים אותה בצד, אל תיגע בה. או, במידה וכן, תגדיר את זה בהסכם המון. עכשיו, לשאלתך.
רגע, סליחה שאני רוצה להבין. זאת אומרת שאם עכשיו, נגיד, אני בן 60, 63, והיום, אחרי 120, כן, נגיד אני מקבל ירושה, נגיד אשתי מקבלת ירושה, אנחנו, כדאי שיהיה הסכם המון היום, למרות שאנחנו נשואים עשרות שנים?
תלוי מה תחליטו.
למרות שאצלנו זה לא יקרה.
תלוי מה תחליטו.
אנחנו תמיד נהיה שותפים.
אם אתה מרגיש שיש מתח, או אם אתה רוצה, כן, בסוף, כן, להסדיר עכשיו כאן, זה כן ייכנס לשאלתך לפרק ב', כי שמה זה קצת שונה, ואני אתגר אותך עוד קצת. בפרק ב' יש הבדל גם אם הבני זוג הם אלמן או אלמנה, או גרוש או גרושה. יכול להיות גם קומבינציה, גרוש עם אלמנה, וכן הלאה. ואז המקום שממנו אתה בא הוא אחר, בדיוק קלנו על זה פודקאסט. כי אלמן ואלמנה אין להם מחויבות נגיד למזונות, לעומת גרוש גרושה.
רגע, 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 אמרת, הקלטנו פודקאסט, תגיד לכולם איפה הם יכולים לשמוע את זה.
כן, יש פודקאסט שאנחנו קוראים לו צרות של עשירים. אפשר למצוא אותו בספוטיפיי, בכל הערוצים. וביחד עם ג'רמי קוטנר, שהוא יועץ פיננסי, אנחנו בעצם נוגעים בסוגיות שקשורות לבני גיל השלישי, בכל מה שקשור לדילמות כלכליות בתוך המשפחה.
אז הנה, סיפרת.
אז באמת, אלמנים ואלמנות שונים ברקע אל מול מישהו שהוא גרוש, בכל הפסיכולוגיה, בהתחייבויות, אין משכנתה גם. תחשוב, אם אתה אלמנה, ובן זוג שלך נפטר, הביטוח שילם את המשכנתה, ועכשיו אין לך חוב כלכלי. אז לא בטוח שאם תבואי לפרק ב' של קשר, תרצי בהכרח להכניס לפול המשפחתי את הדירה שאין עליה משכנתה. לעומת זאת, גרוש.
רגע, ומה קורה אז עם נכסים שהם לא מגורים, הם נכסים מסחריים לדוגמה?
נכון. באמת צריך לבוא ולתת על זה את הדעת, ולדבר על זה. ואם אנחנו עכשיו בתחילתו של קשר, אגב, אפשר לבנות הסכם שהוא נבנה לאורך שנים, כלומר לעשות איזושהי מערכת שהיא מדורגת. בהתחלה עד איקס שנים, הנכסים של ההשקעה שמיתו מביא בן הזוג, שיש לו אותם, לא ייכנסו להם. אחרי חמש שנים חלק, אחרי עשר שנים, כלומר ככל שבני הזוג יבססו את הקשר ביניהם בצורה מעמיקה, מיטבית וכן הלאה, אז החלק שמביא איתו בן הזוג כן יכול להתחלק מתוך הערכה.
זה גם נכון למצב שהם, או בעיקר שהם משלמים יחד את המשכנתה, לא משכנתה, הלוואה או משהו שהם לקחו בשביל לקנות עוד דברים, או אם יש איזה משהו על הנכס, שהם השתמשו בו כדי לקנות עוד נכסים.
אז ככל שבני הזוג משתתפים ביחד בהוצאות, עבור איזושהי השקעה משותפת, כן, אין בעיה.
אני דיברתי גם על הנכסים המסחריים וגם על המגורים.
כן. ככל, אז עוד פעם, זה רלוונטי כאשר בני הזוג משתתפים ובונים ביחד בזוגיות שלהם, מעבר לזוגיות, גם השקעות כלכליות. ואז בהסכם המון יתייחס לדבר הזה, שאם באמת, כמו כל שותפות, כל מה שצד השקיע, יתחלק ביניהם באופן יחסי בעת הפירוד או בעת פטירה. מה שמאוד חשוב להזכיר, שהסכם ממון קובע ומגדיר את הרכוש בין הצדדים. ואחרי פטירה, הצוואה תתייחס לאותו רכוש שהוגדר בהסכם הממון. כלומר, אדם לא יכול לצוות על רכוש שאינו שלו, גם אם הוא חושב שזה שלו. נגיד, הדירה היא על שמו, או חשבון הבנק הוא על שמו, והוא ציווה אותו, יבוא בן הזוג ויגיד, סליחה, עם כל הכבוד, חצי הוא שלי. אלא אם כן, בהסכם המון הגדרתם את זה שכל החשבון בנק הוא שלי. כל הדירה היא שלי, למרות שגרת פה. וזה מאוד חשוב להבין את זה.
אז זאת אומרת, אתה אומר שבפרק בית, במיוחד בפרק בית,
במיוחד בפרק בית, לא משנה טוב, אם זה ידוע בציבור או נשואים.
ולא משנה בדרך של ההתחברות, ולא משנה באיזה צורה שהם התחתנו, אם התחתנו כרבנות או אזרחי, נכון. הסכם, whatever.
נכון.
הדרך הנכונה זה לעשות הסכם ממון מסודר, ורצוי לעשות את זה, כל אחד שיגן על הילדים שלו, נכון. על הצאצאים האישיים שלו.
נכון.
אלא אם כן מגיעים לאיזשהו הסדר שלוקחים ובונים איזשהו פול, ומחלקים את זה נכון בין כולם כדי שכולם ייצאו, אבל זה גם כן סוג של חלוקה, אבל טוב יעשו אם יעשו הסכם ממון וצוואה, שתחזק את זה ליום של אחרי.
זה לא שהיא תחזק. הסכם הממון, זה הרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה. הלחץ הוא יבוא מלמטה, מהילדים. ברגע שיש ילדים לזוג גרוש, או לאלמנים ואלמנות, שרוצים למסד קשר נוסף, הלחץ יבוא מהילדים, רגע, מה עם הדירה שלך או שלך? מה עם הכסף? בסוף הוא צריך להגיע אלינו, כן? כיורשים. אם עכשיו יש בן זוג, כן יודעים לדרוש את ההסכם הממון, אבל הם צריכים להבין שהסכם הממון הוא לא רלוונטי אחרי פטירה. החוק מגדיר שהדרך היחידה להעביר רכוש לאחר פטירה היא בצוואה, ולא בהסכם הממון.
אז בוא ננתח איזה מקרה שעכשיו שמעתי עליו. היה זוג מבוגרים שחי, חיו יחד 20 שנה, לכל אחד מהם, זה פרק ב' שלהם, כל אחד מהם היה את הבית שלו, הם עשו הסכם הממון ביניהם, הסכם ממון ביניהם, כאשר האישה הזכירה את הדירה שלה, שיהיה לה גם קופה, והם חיו בדירה של הבעל. הבעל הלך לקראת פטירה, באו הילדים שלו ואמרו לה, גברתי, קחי את רגלייך וצאי מהדירה, עוד לפני שהוא עצם את עיניו. הפחד שלהם היה
שהיא תשתלט
להם על הנכס, עכשיו, אני לא נכנס לקטע המוסרי שפתאום השאירו אותה בחוץ.
ואני מגן מכיר.
אבל מה באמת היה יכול לקרות במצב הזה?
מקרה קלאסי, ממש קלאסי, ויש הרבה מקרים כאלו, וחבל, כי זה יוצר מתחים ודאגות וחששות, ולפעמים גם אישה כזאת שגרה בבית 20 שנה ודאגה לבן זוג שלה.
מה זה דאגה?
ולילדים שלו והכל, והם באים ואומרים לה ביי.
כן, זה מה שהיה.
עכשיו, כדי למנוע מצבים כאלו, אני רוצה באמת קצת התפזרנו, בואו נעשה סדר, כי יש פה המון תחומים שצריכים להשתלב בהבנה שיש תחנות שונות בחיי הזוג, וכלים ופתרונות שונים לכל סיטואציה. הפתרון הראשון לסיטואציה כזו זה הסכם ממון בין בני הזוג, שבה הסכם בני הזוג מגדירים, שבמידה ואותה אישה חובה פטירה של בן זוג שלה לפניה, אם הוא מסכים לזה, היא יכולה להישאר בדירה עד סוף ימי חייה. ואז בעצם...
רגע, לא הבנתי. זה צריך להיות רשום בצוואה או בהסכם?
בהסכם הממון.
אבל אמרת שההסכם נכון. מתבטל ביום שהוא נפטר.
נכון. עם זאת, בגלל שיש כאן רכוש, אני יכול להסכים למה קורה ברכוש שלי, למרות שאנחנו מדברים על מקרה של פטירה. הסכם המון יכול להתייחס לכך ולתת הסכמה שהיא תגור בדירה, כי היא כבר גרה בה בחייה. כלומר, זה הסכם עתידי, אוקיי? הוא לא מעביר את הבעלות.
לא, לא.
הוא נותן לה רשות...
זכות לחיות.
זכות לחיות בדירה.
והדירה הדירה הולכת ליורשים החוקיים, בין אם בצוואה או בין אם לא בצוואה.
הדירה תלך ליורשים, אם זה לילדיו או למישהו אחר, או אליה, כן? תלוי מה כתוב בצוואה, אבל רק בצוואה.
רק בצוואה?
כן.
אם זה צו...
זה לא יהיה כתוב בהסכם הממון. לא, ברור, אם הוא לא יכתוב צוואה, ילכו לפי צו ירושה.
זה מה שאמרתי.
כן. אבל בהסכם הממון הוא יכול לכתוב שהיא תגור בדירה עד סוף ימי חייה, בלי לשלם שכירות או דמי שימוש ליורשים, ובצוואה אנחנו נכתוב שהדירה תעבור ליורשים שלו, ולמרות שהיא תעבור ליורשים שלו, היא תישאר בדירה עד סוף חייה.
אני אשאל אותך עוד שאלה היפותטית.
כלומר, זה מוצר משלים. ההסכם הממון קובע מה הרכוש, ובצוואה אני מתייחס גם לאותו הסכם ממון. ואז בעצם מכל הכיוונים, בת הזוג בעצם מוגנת.
אז אתה יודע מה, אני אבטר...
וגם היורשים מוגנים.
אז אנחנו אומרים שיש סדר, של סדר של התארגנות.
נכון.
נכון, ועוד פעם, וכאן בעצם ההמלצה לאנשים שהולכים לדבר הזה, ואתה יודע מה, לא צריכים להיות בני 70 ו-80 ו-90 בשביל זה, ושאתה יודע, אנחנו יודעים שהיום אתה בן 40 ואתה מחר... יכול שיקרה לך משהו, אנחנו רואים את הדברים לצערנו הרב. בוא נגיד שבתי הקברות לא מלאים רק מאנשים שהגיעו לסיבה. אז זה נכון בכל שלב, ומהרגע שעברנו והתחלנו את השלב השני של... ואנחנו מתחילים להיכנס לחיים מסודרים עם בן הזוג בשלב ב', בוא נלך ונסדר את הדברים האלה. אתה יודע מה? גם למצב שאם מחר הוא זה, מה קורה אם הרי... הוא נכנס בן זוג לגור בדירה שלנו, וגר איתנו עכשיו 10 שנים ואנחנו נפרדים. הוא יכול להגיד גם, אני תרמתי פה, אני הכנסתי, אני עשיתי.
יפה, אז הסכם הממון צריך להתייחס בשלב ראשון.
אם אנחנו לא מדברים על אלמנים ואלמנות, יכול להיות שנגיד סתם לדוגמה, אישה קנתה את החלק של בעלה בדירה, התחיל אז מיד אחרי זה פרק ב', הבעל שותף החדש, או הבן זוג, אתה יודע מה, לא חייב להיות בעל... משתתף איתה בהוצאות, יכול להגיד, רגע, אני, יש לי פה חלק.
נכון, ולא... אז ברמה הזאת נכון, ובכלל תמיד, אם אפשר שבני זוג את הדירות האישיות שלהם יזכירו ושניהם יעברו לדירה השלישית ניטרלית, זה נכון, אגב, ממה שאני מכיר, לזוגיות, שהמקום הוא ניטרלי. ב', זה מוריד מתחים לגבי הרכוש האישי של כל אחד, ואפשר לכלול בהסכם הממון את הפירות של ההשקעה, אם זה נכס להשקעה, למי הם ילכו. ואם אותו בן זוג השקיע בדירה ונתן אותה, אפשר גם כן לקבוע מנגנון כלכלי, לאזן את זה בעת פרידה או בעת פטירה. כן. צריך אבל, כמו שאמרנו, לערוך צוואה למקרה פטירה. ויש כל מיני סוגים של צוואות. ואני רוצה לדבר איתך על צוואה הדדית. כי מיד שולפים את הדבר הזה, צבא הדדית, בין בני זוג. צריך להבין את המשמעות העמוקה של החוק, שמאפשר לכל אדם לערוך צוואה, את החופש לערוך צוואה עד יום מותו, כמה פעמים שהוא רוצה, בלי הגבלה. צוואה הדדית, למרות שהיא בחוק, היא בעצם מונעת את אותו חופש מלצוות. היא בעצם הכניסה דיני חוזים לתוך דיני הירושה, וקובעת שבני זוג שעורכים צוואה הדדית, אחרי פטירת בן הזוג, יש ביניהם הסתמכות, והם חייבים אחד לשני. לא לשנות את צוואתם.
אוקיי.
זאת אומרת שבני זוג שערכו צוואה הדדית, כאשר אחד מהם נפטר, מנועים מלשנות את צוואתם. וזה בעיה. מצד אחד. מצד שני, על זה הם הסתמכו. אז בן זוג שנכנס לפרק ב' וכבר ערך צוואה הדדית, לא יכול לשנות את צוואתו. זה כל הרעיון. למה? כי מראש, כשהוא היה בנישואים הראשונים שלו, הוא התחייב כלפי בת זוגו ולהפך, שאם הם יתחתנו מחדש, או יהיו בזוגיות חדשה, הנכס המשותף שלהם, או הנכסים המשותפים שלהם, יעברו לילדים, ולא על פי גחמה או אהבה של פרק ב'. הם לא יכולים לשנות. אם הם יחליטו לשנות, את כל החצי שהם קיבלו מבן או בת הזוג שנפטרו, יצטרכו להחזיר חזרה לעיזבון. זו הסנקציה.
אני רוצה להבין, אם עכשיו נגיד זוג, אתה יודע מה, אישה, בעלה נפטר שהם היו בני 40-45, והייתה צוואה הדדית, והיא ירשה את הנכסים, ואמרת שעכשיו היא לא יכולה לשנות את הצוואה, אבל היא עכשיו, אתה יודע, היא גרה בבית שהוא חלק מהצוואה, והיא רוצה עכשיו למכור את הבית הזה, בגלל שהוא גדול עליה או קטן עליה, והיא רוצה לעבור דירה.
תלוי מה כתוב בצוואה.
יש מצב שהיא לא תוכל למכור את הבית
אם
הזה?
אם כתוב בצוואה שהיא מנועה מלמכור את הנכס, אז כן. אבל אם לא כתוב, כיורשת ראשונה, היא יכולה לעשות בדירתה כבשלה.
הבנתי.
זה הרכוש שלה, היא הרשה אותו. אבל כשהיא תבוא לערוך הסכם או ממון,
יכול להיות אבל בית, מצב שיהיה איזושהי דרך לאפשר לה, נגיד הדירה שווה 3 מיליון, והיא עכשיו קונה דירה ב2 מיליון, ושמה מיליון, גם כן, היא כאילו מעבירה לקופה של הילדים, זאת אומרת, יש איזה מצב שבית משפט יאפשר דבר כזה?
אין, ברגע שהיא יורשת את הכל, הרכוש שלה והיא יכולה לעשות בו כבשלה.
לא, אם הייתה צוואה הדדית, היא לא יכולה הרי לגעת.
ברכוש היא יכולה לעשות כבשלה. לא משנה אם זה צוואה הדדית. לכן מאוד מאוד חשוב לערוך צוואה הדדית, כדי להבין מה ההשלכות של יורש אחר יורש, או יורש במקום יורש. יש לכך השלכות מאוד מאוד משמעותיות, מה הירוש הראשון יכול לעשות בצוואה שלו, בירושה שלו. אוקיי? בטח לכסף שאין לו ריח. ואז בעצם אנחנו נכנסים גם למצב של הסכם חלוקת עיזבון. בין יורשים.
אוקיי.
אז דיברנו על צוואה הדדית וההסתמכות וחוסר היכולת לשנות צוואה בין בני זוג.
צוואה רק שאתה יודע, אולי אנשים לא יודעים. כדי שיהיה תוקף לצוואה, הרי ישבתי אצלך ועשינו צוואה. איך הופכים את זה ונותנים לזה תוקף משפטי, או שזה שאתה עשית את זה וכתבת את זה בינינו, זה כבר תקף?
ישנם כמה סוגים של צוואות. הצוואה הכי שכיחה ונכונה לדעתי היא צוואה בעדים. אוקיי, היום יש מודה ואופנה להקליט צוואות, זה יכול להיות רק לרועץ.
למה?
כי בווידאו אפשר לראות לפעמים כל מיני התנהגויות שיכולות להביא לפסילת הצוואה. ולכן מומלץ לערוך צוואה בנוסח המקובל עם עדים שחותמים שהמצווה ערך את זה בצורה בלתי מושפעת לרעה, לא היה עליו לחץ או השפעה רעה.
וחגב, צלול. את מה שאתה אמרת עכשיו, אם מדובר במשפחות שיש בהן סכסוכים, אולי כדאי שיהיה את ההקלטה הזאת?
לא.
כדי שלא יראו לא שמישהו קפה או שילד תופס ככה את אימא שלו ומכריח אותה לדבר.
אז קודם כל לבוא לאורך דין, שיודע את הכללים ויודע לנטרל את המוקשים הללו, יש שופטים שגם אומרים, אני ממליץ לכם לא לערוך צוואה בווידאו. כי הרבה צוואות שנערכו בווידאו נפסלו רק בגלל שקלטו שבחדר נכח אחד מהילדים, וזה טעות. אפשר להגיד שהייתה פה השפעה בלתי הוגנת.
יפה, זה אני מדבר.
אז אנחנו רוצים לסלק את המוקשים האלו. אז בעצם כשבאים וחותמים בפני עדים, שהעדים אומרים, אנחנו עדים שבן הזוג חתם בנפרד ולא הייתה...
מי יכולים להיות העדים?
כל מי שאין לו אינטרס.
יכול להיות אנשים מהמשרד של עורך הדין, המזכירה.
בהחלט. כל בן אדם בוגר.
ועוד עורך דין שנמצא שם.
כל בן אדם בוגר מעל גיל 18 שהוא צלול וקשיר והוא לא פסול דין, ושאין לו יד בצבא, הוא לא יורש, כלומר שאין לו אינטרס שהצבא הזאת תתקיים. יכול לשמש כעד. לא משנה אם זה גבר או אישה.
צריך להפקיד את זה או להציג את זה בבית משפט אחר כך, או שזה לא צריך?
לאחר שעורכים את הצבא, עורך הדין משאיר אצלו עותק, מקור, ומי שערך את הצבא מקבל עותק מקור, יכול לקבל גם יותר לחלק אותה לילדים, וההמלצה שלי היא להפקיד אותה אצל רשם הירושה. שם היא מופקדת, ובמידה והצבאות האחרות...
רשם הירושה זה גוף
ש... גוף של משרד המשפטים.
תחת האפוטרופוס הכללי? או של משרד
כן,
המשפטים?
כן, של משרד המשפטים. זה יחידה במשרד המשפטים, שהיא בעצם שומרת את הצבאות. ואם כשאדם נפטר מגישים בקשה לצו ירושה, כלומר, לא יודעים שהייתה צבא, רשם הירושה מרים דגל ואומר, סליחה, יש פה צבא, צריך להתייחס אליה. אז כשאדם נפטר ויודעים שיש לו צבא, צריך לקיים אותה, להגיש בקשה לקיום הצבא. ברגע שהצבא מקוימת, זה בעצם צו קיום צבא. הרשם בא ואומר, כן. צבא הזאת התקפה.
אני, אתה יודע, אני סקרן כאן, בשביל, אתה יודע, יש אנשים שלא אוהבים לערב את הילדים שלהם. שהם עושים את הצוואה, והם באמת עושים מה שאמרת, שמים את זה אצל רשם הירושה. הם לא רוצים שהילדים ידעו, או שלא, אתה יודע, קשה להם, לא רוצים להכאיב לילדים. איך זה מגיע באמת לשלב ש... ואז, אתה יודע, מתחיל המתחים ויושבים בשבעה ורבים. איך הם יודעים, או איך הם מקבלים את ההודעה מרשם הירושות שבעצם...
הם לא מקבלים הודעה.
אלא?
הם צריכים לפנות אליו. ושואלים אותו, האם המנוח ישאיר צבא?
עצם העובדה שהוא מקבל הודעה על פטירה, הוא לא, הרי יש...
הוא לא מקבל הודעה על פטירה.
הבנתי.
אוקיי? תעודת הפטירה, משרד הפנים מודיע לבנק. מודיע לגופים פיננסיים. הוא לא מודיע לרשם הירושה.
שזה מצחיק, כן?
הוא לא צריך.
לשים הוא היה מודיע לרשם הירושות, והוא היה כתוצאה מזה, נכנס על הכפתור, לוחץ, רואה, יש ירושה לבן אדם ושולח מכתב ליורשים. רבותיי, תדעו לכם, יש.
אז זה פועל רק כשאתה פונה. רק כשהירושים פונים.
אז זה חבל, אבל בסדר.
אז זה קופץ, אוקיי? וכשאתה מגיש בקשה לצו ירושה, אתה מצהיר בעצם שאתה יודע שאין צוואות. כלומר, לא יכולה להיות צוואה שאתה מתעלם ממנה. זה פלילי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, דיברנו על צוואה הדדית. בואו נתייחס רגע לעניין הסכם חלוקת עיזבון.
מעולה.
מה זה אומר? מה, יורש יכול לשנות מהוראות הצוואה? עכשיו, מי שנפטר, הוריש לילדיו בית לכל ילד. שלושה ילדים, בית לכל ילד. והוא רוצה שזה יהיה רצונו. באים הילדים ואומרים, אני רוצה לחלק את העיזבון בצורה אחרת. הם יכולים?
כנראה שלא.
כנראה שכן. קודם כל, ברור שגם אם הם יקבלו, כל אחד יקבל בית, בסדר? חילקו את העיזבון. ביניהם יכולים להעביר נכסים, למכור, זה ברור, נכון? זה שלהם. אבל אז זה נכנס לאירוע מס. כי להסביר למי שמקשיב, אין היום בישראל מס על העיזבון. אין מס ירושה.
מה שהיה בעבר.
אחרי חלוקה ראשונה, יש. כלומר, ברגע
שקיבלתי... זאת אומרת, אם אנחנו חילקנו בניגוד... זאת אומרת, אם עכשיו למשל...
לא בניגוד, על פי הוראות ההסכם.
אם עכשיו קיבלנו, ירשנו, נגיד, שלושה נכסים, שלושה אחים, כל אחד שליש, שליש, שליש. ואנחנו רוצים לחלק את זה, כל אחד בעלות על נכס שלם, יש פה אירוע מס?
לא. כל עוד פעלת בעצם לצו הירושה.
גם אם אין שוויון, זאת אומרת, אם נכס אחד הוא מיליון שקל, השני שלושה והרביעי ארבעה. יש...
החלוקה הראשונית...
ויש גם חלוקה, אולי איזון כספי.
על החלוקה הראשונית, כסף, נכסים, נדלן, הכל, אין מס. אין.
אז מתי כן יש את האירוע מס?
אחרי שחילק, שהיורשים קיבלו את העיזבון, ורוצים עכשיו למכור, במחירה השנייה, יהיה אירוע מס.
אוקיי.
עם זאת, החוק מאפשר לעשות הסכם חלוקת עיזבון, בטרם חלוקת העיזבון. כלומר, הוצאתי צו לקיום צבא, אבל עוד לא חילקתי את הנכסים. יורש אחד אומר, אני מסודר, אני לא צריך את הבית הזה, לא רוצה עוד בית. אני נותן אותו במתנה לאחי שלא מסודר, ירד מנכסיו. ביניהם, עוד לפני שחילקו את העיזבון, יכולים לעשות הסכם, ואז אותו אח מסתלק מהעיזבון לטובת אחיו. וגם כאן צריך לדעת שיש כללים מסוימים, החוק מגדיר למי מותר לעשות את הסכם חלוקת העיזבון, ומה היקף הנכסים שמותר לאזן. כלומר, דיברת על איזון. אני רוצה עכשיו שהאחים רוצים שהבתים יחולקו באופן שווה ביניהם. נכון? כי בית אחד שווה 4, 1, 3 ו-1, 2. לא הגיוני שאחד יקבל 4 ו-1, 1. נכון?
ממש לא.
יופי. אז מה הם עושים? בהנחה שהם יכולים. הם עוסקים, עורכים ביניהם הסכם ומסדירים שהם מממשים את הנכסים, ורק לאחר מימוש הנכסים, הם יכולים לאזן ביניהם את הכספים בצורה שווה. גם כאן...
עוד פעם, תחזור.
הסכם חלוקת העיזבון קובע שאני יכול לאזן את הנכסים בצורה אחרת ממה שכתוב בצוואה. מותר. וההסכם הזה יהיה בעצם מה שיקבע. לא הצוואה. ויש לזה גם השלכות מיסויות. כלומר, כשעושים את הסכם חלוקת העיזבון, צריך לדעת שיש מצב שכן יהיה אירוע מס. צריך להתייעץ באופן ספציפי עם מי שמבין במיסי מקרקעין, במיסי נדלן, ושהוא יגיד, אותו יועץ, האם באמת יהיה כאן אירוע מס, למרות הסכם חלוקת העיזבון ולמרות שטרם חולק העיזבון, מכיוון שכשאני מוכר נכס שקיבלתי בירושה, אני נכנס בנעלי המוריש. אז צריך לבדוק טוב טוב מה היו נכסי המוריש. ההסכם אבל קובע בין היורשים.
דרך אגב, אתה יודע, קצת שאנשים יבינו, הרי סתם ניקח את המקרה הפשוט שלמוריש היה בית אחד, והוא הוריש את זה לשלושת ילדיו, והם מוכרים את הבית, הם לא יהיה להם, לא יהיה להם מס, נכון? בהנחה שהם במסגרת המגבלות של הסכומים,
אם הם קיבלו את הבית ומוכרים אותו, באירוע המחירה יהיה מס. כשהבית יירשם על שמם, לא יהיה מס. זה חלוקה ראשונה של העיזבון.
לא, לא, אני אומר, הם ירשו את הבית, אתה צודק, רשמו אותו על שמם.
יופי, אין מס.
אין מס.
מוכרים
נכון,
את הבית.
לכמה זמן?
מה זה למה לכמה
זמן? אם אני עושה את זה אחרי 6 שנים.
לא רלוונטי. אם זה דירתו היחידה של המוריש?
כן.
כן.
אם אני אחרי 6 שנים מוכר את הבית, אני עדיין...
יש פטור, נכון, יש את הסעיפי פטור, אבל באופן עקרוני, אם לא היה את הסעיפי פטור, אז יש כאן, אמור להיות אירוע מס.
בוא נסביר. אני ירשתי לבד נכס, בסדר? אני ירשתי לבד נכס, לצורך הדוגמה כמה זה לא היה, אני ברוך השם, עוד לא.
אדם ירש נכס.
אדם ירש נכס, שההורים שלו הורישו לו והיה דירתם היחידה. הוא מחליט אחרי 10 שנים, אחרי 6 שנים הוא מחליט למכור את הנכס הזה. יש לו עוד נכס, mm-hmm. יש לו את הנכס שעה שלו. הוא יהיה חייב במס או לא יהיה חייב במס?
באופן עקרוני, הפטור מתייחס למוריש. אם זו הייתה דירתו היחידה, סביר להניח שהוא יהיה לא פטור ממס שלו.
זאת אומרת, אין מגבלה של זמן. הרי רצו לעשות לזה מגבלה של זמן.
אני לא מכיר מגבלה של זמן בחוק.
יפה. אז עכשיו אנחנו כבר התקדמנו ואנחנו יודעים... אנחנו יודעים על הנושא של ההורשה, ואנחנו יודעים גם על החלוקה בין היורשים, ואני רוצה, אתה יודע, בזמן הקצר שנשאר לנו, ולא נשאר לנו הרבה, לדבר בכמה מילים על היפוי כוח מתמשך. נכון שליפוי כוח מתמשך אפשר לדבר ב-16 פודקאסטים, אבל... מה קורה ומה המשמעות של ייפוי כוח המתמשך, והאם יש לו גם היבט בנושא של חלוקת הרכוש, או יש לו תפקיד אחר בתוך המערכת?
קודם קודם כל, יש לרשם, לאפוטרופוס הכללי, יש פודקאסט על ייפוי כוח מתמשך. יש לו פרק על הדברים
גם
האלה.
גם לנו יש עם עורך דין מאיה פלד.
מעולה. אבל כשאנחנו מדברים על הסכמי ממון וצוואות ומערכת של זוגיות פרק ב', צריך גם להתייחס לנושא הזה של ייפוי כוח מתמשך. כי יכול להיות, בוא ניקח את אותו זוג שניסה מחדש פרק ב', ועכשיו לאחד מבני הזוג יש דמנציה. והבן זוג צריך לטפל בו. יש מתח מובנה וחששות של הילדים אל מול בן או בת הזוג שצריכים לטפל בו וצריכים להתייחס עכשיו לרכוש, ופתאום מה שהוגדר בהסכם הממון, שהוא רכוש נפרד, הופך להיות בבעלות מי? בטיפולו של מי? באחריותו של מי? אז גם כאן יש המון תחומים שהם משיקים. הסכם הממון קובע מה הרכוש של כל צד וקובע מה הרכוש המשותף, נכון? אבל הוא מתייחס למצב שבו שני הצדדים בריאים ופעילים ויודעים לתת את הדעת על זה. מה קורה כאשר אחד מהם מפסיק? כלומר, הוא חי, אבל הוא לא מבין. אז במקרה הרגיל היינו הולכים לבית המשפט וממנים עבור האפוטרופוס. אני חוזר קצת
כל ההשלכות.
ומסביר מה זה ייפוי כוח מתמשך, זה כאשר אדם לא מסוגל להבין בענייניו, והחוק מאפשר לקבוע מראש מיופה כוח שידאג לענייניו.
מיופה כוח.
אפשר אחד, אפשר יותר, יש ביחד ולחוד, ויש חלופי. שאלה, מה רצון הבן אדם, הממנה? כמובן שצריך להסביר לו את זה, ואני מניח שבפרק הקודם, עורך הדין מאיה הסבירה את זה. אבל הרגישות כאן היא במתח שבין בני הזוג לילדים של כל צד. כי נניח שיש חשבון משותף לבני הזוג, ואתה קובע שבת הזוג שלך תהיה מיופת כוח בחשבון המשותף. יקומו הילדים ויגידו, אפ, איך פתאום? מה, היא עכשיו גם תהיה מיופת כוח בסדר על החשבון המשותף. מה עם החשבון שהוא לא משותף? מי יהיה מיופה כוח? בת הזוג? אז אתה עכשיו מכניס אותה, בניגוד להסכם הממון, להיות אחראית על, על הכספים שלו. יש כאן...
מה גובר?
מה שתקבע.
לא, אבל אם יש עכשיו ייפוי
אז
כוח...
אז רגע, מאוד חשוב להבין. מיופי הכוח לא הופך להיות הבעלים.
הוא רק פועל...
פועל עבורו. עכשיו, מי יפעל עבורו אם לא בן או בת הזוג? הילדים
כן,
שגרים
בארצות הברית. אבל מה קורה אם היא לוקחת עכשיו, ונגיד מותר לה לפעול ברמה של 100,000 שקל, והיא לוקחת ומעבירה 100,000 שקל? הרי נכון שאחר כך יתברר ויהיה בבית משפט, שעשתה מעשה לא חוקי, אבל לא יהיה מאיפה להחזיר.
יש מנגנונים שניתן, אני לא אתן כאן את כל הפתרונות,
ברור.
בסוף זה כל מקרה לגופו, אבל יש מנגנונים מאוד מאוד פשוטים, אבל מאוד מאוד ברורים, שמגדירים גם יכולת של פיקוח, גם יכולת של התנהלות בין מיופי הכוח השונים, שיגדירו בעצם... להסכם הממון, מה הגבולות ייפוי הכוח. ומאוד חשוב לכן, כשעושים הסכם ממון, אז גם להתייחס לצוואות, וגם להתייחס ייפוי כוח מתמשך. כלומר, זה סט שלם, שחייב, זה מאוד, זה, אגב, זה תהליך. אני לא רואה את זה, באתי, הלכתי, ביי. זה תהליך של ברור צרכים, של הבנת מתחים, של דינמיקה משפחתית. יש ילדים, אין ילדים, גרושים, לא, על מה אני אומר... זה משהו שהוא הוליסטי, והוא מתייחס לחלק האחרון, או לא יודע האחרון, אבל לחלק, לשלב מסוים בחיים, שבו האדם כבר צריך להבין, אני לא לבד. ואני צריך להכניס מישהו שיעזור לי בהתנהלות גם הכספית וגם הרפואית.
אז בוא, אתה יודע, אני מרגיש שאפילו לא מצינו את זה. אנחנו רחוקים. אבל אני חושב שבעצם...
פתחנו פתח של הבנה...
של, וגם העברת פה מסר
של
גדול...
של
נחיצות. שלמעשה, אחריות. ואנחנו אם נדבר בעיקר על אנשי פרק ב', אבל לא רק, אני חושב שזה נוגע בכולם,
נכון.
צריך לבנות מערכת, וצריכים לעשות את המערכת הזאת מאוד חכם, שתחבר בין... הסכם הממון אם נדרש בפרק ב' הוא נדרש, ובין ייפוי הכוח המתמשך לבין הצוואה, זה שלב ראשון. הדבר השני של לבניית כל השלושת המסמכים החשובים האלה, צריכה להיות הסתכלות שהיא הסתכלות רחבה, שמסתכלת לא רק כמה כסף יש לכל אחד מבני הזוג בחשבון, אלא מה מצב היחסים בין הילדים, למשל, של בני הזוג, כל אחד בנפרד וכל אחד לעצמו. נכון. מה מצב משפחה בכלל, הורים, ילדים, סביב, כל מה שזה, איך היחסים ביניהם. כל הדברים האלה צריך לשבת וללמוד, בגלל שאם אנחנו רוצים שאחרי 120 הכל יעבור בשלום, אני לא מדבר על תוך כדי החיים, אם בנינו את זה נכון והסתכלנו על מה יכול לקרות, הרי לפעמים צריך להכיר את הבני ובנות זוג שנכנסים ומשתלבים, שלפעמים מקלקלים והכל, אם ראינו את הדברים מראש, בנינו את הכל מראש, הסתכלנו על הכל, הקדשנו לזה לא את ה-10 דקות בשביל להרוויח כסף, אני מדבר עורכי הדין, ובנינו את זה או כלאחר יד, או אם אנחנו, האנשים שבאים לעשות את זה, התביישנו למשל שהילדים שלנו רבים, ולא סיפרנו את זה לעורך הדין,
כן.
או הסתרנו את זה, אז כאן צריכה להיות פתיחות מלאה, 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 ולתת לעורך דין להבין מה חשוב ומה לא, ולבוא לאנשים כמוך, שמסתכלים על זה, מהנקודת מבט הרחבה הזאת, ולא ממקום צר, אבל זה נכון, אתה יודע מה, גם להבדיל, שאני עושה את הייעוצים לאנשים, אני אומר, ספרו לי את הכל.
הכל.
אתה יודע, לפעמים אני יושב ועושה בייעוץ, ואני אומר לבן אדם, מה יש לך? והוא אומר, יש לי 500 אלף שקל, אז אני לוקח ואני מזיז הצידה 100 או 200 אלף שקל, כדי לשמור על העתיד, שאני רואה מה יש להם, מה אין להם, ואז פתאום עושה לי, יש לי עוד 400, לא, אז למה לא אמרת לי? למה לא אמרת? תגיד לי הכל, אני אסדר את זה, איך אמר לי ארוך חשבון פעם? אתה תביא לי את הכל, תן לי לשים את הדברים במקום.
זה כמו שמשפחה באה אליי ומתארת מצב... הכל מושלם, הכל טוב, ואז ככל שעובר הזמן, פתאום יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, ועוד ילד חלילה שנפטר, וזה בכלל גרושתי, הכל מסתבך. ברגע שבאים ובאמת פורסים את המפה,
ביושר ובשקיפות.
תוך הבנה שכל דבר משפיע הלאה, ואז לא צריך לבוא ולתקן דברים שנעשו קצת עקום, הרבה פעמים גם אנשים באים אליי להסכם המון או ליפוי כוח, ואני מבקש... את הצוואות שהם ערכו קודם, כי זה חייב להיות בסנכון, ואז גם אפשר לעלות על בעיות, אולי הצוואה לא מותאמת, או לא ארוחה נכונה, אפשר לדבר על כל מיני מלכודות ומלכודים שיש בצוואות שהם לא שמו לב אליהם. אני אוהב לדבר על המון סוגיות בצוואות שאנשים לא בכלל מודעים אליהם, באו ואמרו, כן, תחלק בשווה בין כולם, ולא תמיד זה נכון, ולא תמיד גם אפשר לצפות מצבים. לדוגמה, בני זוג שהורישו לילדים ועכשיו הם לא קבעו מי יגור בבית או מי ישלם שכירות, וזה נקרא מלכודת השליש או הרבע, אבל באמת לכל דבר צריך לתת את הכבוד הראוי לסיטואציה, ומי שבא אליי או לכל עורך דין אחר בתחום מבין את האחריות. אני מאוד מעריך אנשים שעושים את זה, הם באים מתוך תחושה של אחריות לעצמם כדי לחיות בכבוד, וגם אחריות אל מול המשפחה שלהם.
יקירי, אמרת הולך להיות פרק פצצה, וזה בדיוק מה שקרה. אז המון המון תודה על הידע העצום. שמע, את האנציקלופדיה של ידע, והיום למדתי את זה עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו מכירים, אבל אתה יודע, ככל שאנחנו יותר נפגשים, אני יותר ויותר לומד את זה. אז המון המון תודה, ותקשיבו גם לפודקאסט,
צרות
של השירים, ואני הולך להקשיב לזה, כבר סימנתי את זה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. תודה, איתמר.
תודה רבה.